שעה היסטורית. לידתה של מעצמה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הצאר איוון היום.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נשוחח הערב?
נשוחח על איוון היום. אנחנו התבשרנו בשידור הקודם שעסק במשפטי מוסקבה מהם השורשים העמוקים של התופעות הללו, ולמעשה אנחנו נדון בלידתה של המעצמה, המעצמה הרוסית. ומאה ה-16 זה התקופה המכרעת. קודם כל, מה זה רוסיה? מה זה מילה רוס?
מה זה באמת?
זה מילה של נורמנים, של ויקינגים. ויקינגים הקימו את רוסיה. ויש משפט אחד מפורסם, שהרוסים היו מאוד רוסים, שהוא לא יכתב, אבל נכתב, כאילו, השוודים שהגיעו משוודיה לרוסיה, נתקלו באוכלוסייה, שאמרה להם, אנחנו רבים ובלתי מסודרים, תבואו אתם, תשלטו עלינו.
וזה בעצם מצדיק את התהליך הזה של
כן. אשתל. כן, וכאן אנחנו מדברים על אותם הנורמנים, הוויקינגים, שמעשה פשטו על כל אירופה הצפונית. הגיעו ללונדון, הגיעו אפילו לסיציליה. זה לא בדיוק צפוני.
כן, ניסיתי לראות את המפה לנגד עיניי ולהבין איך סיציליה יכולה להיות בצפון אירופה.
אפשר להגיע אליה.
מצפון
להדרים,
אירופה.
כן.
בהחלט.
ואנשים הללו נקראו כל מיני שמות, בין השאר הווריאגים. והם היו למעשה אלה שהקימו את המדינה הרוסית. אם כי הקשיים היו מאוד גדולים, מפני שהיו מדינות שלא מעוניינים שרוסיה תצמח, כמו מדינה שהיום לא קיימת, ליווניה, זה המדינות הבלטיות, ופולין.
ליווניה, איפה היא הייתה ממוקמת?
זה מדינה שלבו ליטה אסטוניה, כן. ועל כן יש הסיפור הזה של הופעת הוויקינגים בצפון רוסיה, היא מאוד מחדש. אגב, השושלת הזאת החזיקה מעמד עד איוון היום, והוויקינגים נקראו גם רוס, משם המילה רוסיה.
כן. אז למעשה הצארים הרוסים...
השושלת שהיא תיגמר עם הבן של איוון היום,
כן.
היא ויקינגית.
כולם ויקינגים.
כן, אבל כמובן, הם כבר לא דיברו שוודית, דיברו רוסית.
כן.
וכאן קרה דבר אחד מאוד חשוב. קודם כל, כדי להסביר את הוויקינגים, יש כאן איזה סוד מסוים שלא פוענח.
או, מהו הסוד?
זה הסוד האש היוונית. האש היוונית היה אמצעי לחימה, לא קשור עם הארטילריה, אלא היו משליקים חומר דליק על אויבים, וכמעט בלתי אפשרי היה להחזיק מעמד נגד האש היוונית הזאת. ומאוד מעניין, מפני שהתיאורים לא מסוגלים להסביר מה היה הדבר הזה. היה רעש גדול, מחריש אוזניים, וזה היה חומר אשר הוצט במגע עם המים.
במגע עם המים?
כן. וזה היו ויקינגים, אל תשכח שהם היו ספנים, והיו קרבות ימיים.
אז במה מדובר? זה נשמע...
בסלפטר וכל מיני... לא מכירים את ה... יודעים שהרעש היה גדול מאוד, והם אויבים פחדו מפחד מוות. ועד היום ישנם שטחים בלתי ברורים בשימוש באש היוונית. לפי גרישבה, כן.
אז עד היום למעשה לא יודעים בדיוק מה זה היה.
לא.
אולי זה מיתוס.
זה לא מיתוס, זה היה מאוד קונקרטי. והאוניות עלו באש. רוסיה היא לא יכולה להגיע למעשה למקור העמים הסקנדינביים מפני שהיו מדינות שסתמו את דרכה. הים הבלטי היה תפוס על ידי מדינות אחרות, ולמשל איוון היום היה לו סוכן גרמני בשם שליטה אשר פעל בברמן ובערים גרמניות אחרות כדי לעודד את המסחר, והיה מחסום של אותם המדינות ליווניה ופולין שלא רצו לתת לרוסיה להתפתח. ועל כן הרוסים בחרו בדרך מאוד מיוחדת. קודם כל היו להם צרות גם עם התושבים של קרים. קרים היו זה חצי אי הדרומית של רוסיה.
כן.
שהייתה מאוכלסת את הטארים, והם היו מסוגלים אפילו להגיע עד למוסקבה.
מי היו הטארים?
הטארים זה עם מונגולי, והגיעו עד למוסקבה והעלו את הבאש. זה לא היה מעשה גדול, מפני שמוסקבה רגילה לעלות באש. הייתה כולה מעץ.
אבל היא גם רגילה לשרוד.
כן. בנוסף לזה קרה דבר אחר, באותה תקופה, פרשת ירמק.
ירמק.
זה מנהיג רוסי אשר קיבל פקודה מאיוון היום לכבוש את סיביר.
רגע, אנחנו עכשיו כבר הגענו לאיוון היום?
אנחנו מתקרבים לאיוון היום.
אז אנחנו נמצאים כבר במאה ה-16?
מתקרבים למאה ה-16. היו שושליטים שונים אשר התרכזו במוסקבה. היו ערי מדינות, כל למשל נובגורוד.
כן.
שפירוש המילה זה נובגורוד, העיר החדשה, קייב, אשר התאחדו לאחר זאת כמעצמה גדולה. אבל הירמק שאני הזכרתי, זה האדם שכבש את סיביר, כלומר התחיל את ייבוש סיביר, ופתאום המדינה האירופאית הקטנה הזאת
הולכת ומתרחבת,
מגיע אז לאלסקה.
כן, ובעצם חולשת על שטחים גדולים מאוד.
עצומים, כן.
איך הוא עושה את זה? איך הוא כובש את סיביר? או שלא הייתה התנגדות גדולה?
זה היה, האוכלוסייה הייתה דלה. אל תשכחו, אלסקה הייתה רוסית. זה לא כל כך ידוע. ואמריקאים קנו את זה. עד היום הם מצטערים.
הרוסים או האמריקאים?
הרוסים שמכרו, הם מכרו את אלסקה.
לא, כי צריך הרבה אנרגיה לחמם שם, אתה יודע.
ושמת לב על המושלת האחרונה.
כן. אבל בסדר, זה האמריקאים,
כן.
לפחות הרפובליקנים, לא מצטערים.
ובכן.
נשאיר את פיילין בצד, נחזור לאיוון היום.
איוון היום היה, דרך אגב, לא היה כל כך בטוח ביכולתו לשלוט על רוסיה.
למה?
מפני שהייתה התנגדות גדולה מאוד. הוא הוכתר בגצר באותו ילד בן 3.
טוב, זה באמת בגיל 3, אני יכולה להבין את החשש לשלוט על רוסיה הגדולה.
עדיין היא לא גדולה, אבל 3 הוא 3.
כן, ורוסיה היא רוסיה.
כן. הוא הוכתר עם כובע מסוים שהיה שמור ברוסיה, כובע המונומח, שהם כאילו קיבלו איזה מתנה מן הקיסר הביזנטיני. והקיסר הביזנטיני היה יורש האימפריה הרומית. אבל כן נולדה האמרה שמוסקבה היא רומא השלישית, ורומא הרביעית לא תהיה. כלומר, רומא המקורית,
ברור.
קוסטנטינופוליס, ומוסקבה.
כלומר, היו להם שאיפות גדלות כבר בשלב הזה?
ודאי. הם היו משוכנעים שיש להם תפקיד מוביל. אבל התפקיד המוביל הזה לא היה כל כך ברור, מפני שהים הבלטי היה סתום. אבל תזכחי שלמעשה האדם הראשון אשר הפקיע את המצור הזה היה פיוטר הגדול, שהוא גם כן אחד ממייסדי האימפריה הרוסית. והוא הקים את פטרוגרד וקרא לזה לפתוח אשנב לאירופה.
אבל למה בעצם איוון היום עולה לשלטון בגיל 3? ממה נפטר אביו? מה קרה שם?
אביו הייתה לו פצע שהורעל והוא מת.
הוא נרצח?
לא, הוא לא נרצח.
הורעל באופן טבעי. הורעל לידי,
כן, אינפקציה. כן. זה יכול לקרות אפילו ברוסיה, כן.
פצע שהזדהם, ואז איוון היום מוצא את עצמו בגיל, הוא עוד לא היום, הוא רק בגיל 3, אולי הוא היה ילד לא כל כך סימפטי, אבל בטח לא קראו לו בגלל זה איוון היום.
אמא שלו הייתה הנסיכה גלינסקיה, והיא מתה כשהוא היה עדיין ילד.
אז שני ההורים שלו מתו כשהוא...
כן, כן, והוא התלונן כל הזמן שהבויארים, כלומר האצילים הגדולים, הזניחו אותו.
כלומר,
היו עוזרים.
אני בטוחה, אבל בסך הכל ילד בן 3, מישהו צריך לשלוט באמת בענייני האימפריה או המדינה.
היו הבויארים.
האצילים.
כן, ששלטו, והם לא כל כך מעוניינים שהוא יגיע לבגרות. ככה שזה פנומנה חוזרת.
ברמת משאלת הלב, או לא מעוניינים ברמת בואו ננסה לחסל אותו?
היה מאוד קשה להיות שר ברוסיה.
כן, זה ברור.
כי בעיקר אם אתה שר צעיר, אבל הוא הצליח איכשהו להישרד. וזה מאוד מעניין, שגם כשהוא היה שר, הוא כתב כל הזמן מכתבים לאליזבת מלכת אנגליה, הוא ביקש ממנה שהיא תיתן לו לבוא לאנגליה במקרה שיצטרך לברוח מרוסיה.
כלומר, הוא כל הזמן חשש.
כל הזמן. אבל החשדנות הזאת אולי חולנית. בכל אופן, הוא הגיע למסקנה מסוימת שמדינה פיודלית, כמו רוסיה, חייבת להיות גם נשלטת באופן בלתי אמצעי.
בוא נזכיר רק, פיודלית, מדינה שבה יש בעלי אחוזות, יש להם...
ולמחזי אחוזות יש קרים.
בדיוק. שעובדים את הקרקע ובעלי אחוזות מקבלים את רוב רובה המכריע של התבועה.
איוון היום... ואני רוצה להגיד לך משהו בקשר למילה הזאת היום. גרוזני ברוסית, זה לא אדם מחליד, כפי שעבר, אלא אדם...
רב עוצמה?
רב עוצמה, כן. ואפשר להגיד שהוא מעורר אימה על ידי עוצמתו, לא מבנה שהוא רע.
כן. משהו כמו יראת כבוד כזו.
בדיוק. אבל כמובן באנגלית, זה פרוגם טריבל, טריבל זה משמעות אחרת.
אבל הוא לא היה טריבל?
הוא היה קטן. דרך אגב, בין המעשים שלו, הוא רצח את בנו.
הוא רצח את בנו?
כן.
נדמה לי שהכינוי היום יכול להסתדר. יכול לעבוד גם במשמעות של רע.
זה התחיל בוויכוח.
אם זה התחיל בוויכוח, אז בסדר.
אבל בידי הצער, המילה צער, כן. זה קיסר. זה קיסר, כלומר, ששלית עליון, כן.
ממש פונטית, אוקיי.
התחיל ויכוח, ובוויכוח התחמם.
אבל על מה התחיל הוויכוח?
כנראה על זכויות שהיורש העצר, שרצה לשלוט יותר ואביו לא נתן לו. ויש גם תמונה מפורסמת של רפנין שמראה את הצער. איוון היום מחזיק את הגבייה הפצועה של הבן שלו.
מה, הוא רצח אותו בעצמו במו ידיו שלו?
כן, היה ויכוח.
היה ויכוח, הבנתי, אבל איך זה הוביל הרצח הזה?
ויכוח, מתחמם.
כן, מתחמם. מה, אבא לוקח סכין, משסף את גרונו של בנו.
כן, זה לא היה סכין, זה היה מקל.
מקל?
כן, והרביץ בו.
הרביץ בו עד כדי כך שהוא...
שהוא ימיץ אותו.
טוב, זה...
טוב, היה איוון היום.
היום, היום בהחלט.
כן, יש להבין את זה. אבל כאן בא עניין נוסף מאוד מעניין. אמנם הוא היה קיסר, הוא היה צאר של מדינה פאודלית, אבל הוא רצה איכשהו להגיע למגע בלי אמצעי עם העיקרים.
הוא היה לעקוף את בעלי האחוזות?
באופן חלקי לפחות.
אוקיי.
הוא הקים אופריצ'נינה. אופריצ'נינה זה ארגון שמגייס את העיקרים באופן בלתי אמצעי תחת סמכות הצאר, בלי פאודלים. והאופריצ'נינים, כלומר, הפקידים הללו, היו פקידים, פנאטים, שהיו מאוד נאמנים לצאר, והם היו גם נגד הבויארים, נגד הפיודלים, והם רצו, והם הצליחו, להקים לפחות חלק של המדינה, כדיקטטורה של הצאר עצמו.
אבל זו לא איזו מועצה מייעצת, סמי-דמוקרטית, שבה נציגי העיקרים מביעים את הרצונות שלהם?
המועצה הייתה קיימת.
אבל אם אני מבינה ממך נכון, זה יותר מין פקידים של הצאר, שאמורים לשרת את הצרכים שלו בקרב ציבור העיקרים.
בדיוק.
והם עצמם עיקרים?
הם במועצה הם עיקרים, כי הם לא היו אחרים.
כן.
אבל הם ביסו והוכשרו, והם היו לובשים מדים מסוימים, והם נאמנים.
ומה בעצם הם עשו? כלומר, הם לא יגבו מיסים, כי הרי...
זה היה שלטון בלתי אמצעי של הצאר, בלי פאודלים. כי הוא חשש בפאודלים, חשד בפאודלים, ורצה להקים עכשיו דיקטטורה.
ואותם פקידים למעשה בסופו של דבר שולטים ממש על חלק מן השטח.
כן, שהשטח של רוסיה, החלק הצפוני מערבי.
שנחשב לחלק, לשטח מאוד מאוד פורה.
פורה ביותר, וכמובן זה נתן לצער גם אפשרות של בסיס חומרי לשלטונו.
אבל מה המשמעות? הם מפקיעים מבעלי האחוזות שם את האדמה?
אין מעלי אחוזות. הם, בעל האחוזה זה הצער עצמו. והעיקרים שייכים לו באופן בלתי אמצעי, וזה אמצעי שהוא בחר כדי להיפטר מן הדיקטטורה, או לפחות מן החבלה של האצילים הגדולים.
אז למעשה מה שהוא עושה זה לצד בעלי האחוזות הקיימים,
בדיוק.
יוצר לו מעין אחוזת ענק
של עצמו,
של עצמו, כן. שנשלטת על ידי הפקידים
של עצמו,
של עצמו. והעיקרים כולם עובדים אותו,
רק
עובדים
אותו,
בשבילו,
בלי בויארים. וזה כמובן צורה של דיקטטורה, של מלוכה אבסולוטית.
והוא גם...
שלא היו באירופה דוגמאות כאלה.
והוא גם מגביל את הזכויות שלהם עוד יותר ממה שנהוג קודם לכן.
כן, אבל למעשה הוא האדון העליון של העיקרים הללו. הוא הפקידים שלו כמובן מחליטים מה הם עושים, מי מתחתנים, מי... הולכים במקום למקום, וזה דיקטטורה מאוד מודרנית במובן מסוים.
כן.
במאה ה-16.
אבל, הרי מעמד העיקרים שעבדו את בעלי האחוזות היה עוד לפניו, אבל לפחות לפי מה שמייחסים לאיוון היום, מדובר על כך שהוא הפך אותם מעיקרים...
באופן חלקי.
לצמיתים.
כן. באופן חלקי, כלומר, רוסיה המשיכה להיות מדינה פאודלית,
כן.
עם בויארים, כלומר עם אצילים.
אותם עיקרים, למעשה, תחת שלטונו של איוון היום, מאבדים לחלוטין את הזכויות שלהם, עוד הרבה יותר ממה שהיה נהוג לפניו.
כן, כי הפעם...
לא יכולים לעבור, הרי העבדות הגדולה של מעמד עצמיתים, זה שהם לא יכולים לעבור מאחוזה אחת לשנייה, אין להם חופש ניידות.
כמובן, הבויארים לא יכלו לעשות שהחומר העיקרי שלהם, העיקרים, יעברו תחת עדנות אחרת.
וזה מה שעושה הצער במקרה
בדיוק.
הזה.
בדיוק. ומעניין מאוד שהשיטה הזאת, הפיאודלי, נמשיכה להתקיים עד המאה ה-19, כאשר בסוף נרוז האבוליה ושחרור העיקרים.
אבל איך בעלי האחוזות, האצילים, מקבלים למעשה את העובדה שהצער הופך להיות שחקן פעיל בשטח
הם,
שלהם?
הם לא מקבלים, ועל כן היה מתח מתמיד. אתן לך דוגמה... איוון היום התחתה עם שש נשים.
עם שש נשים?
כן, כמובן, לא יחד.
כן.
אבל
כן.
הוא רצה פשוט מאוד, קודם כל יורש. וכל פעם הוא חשב שהיא לא כל כך מתאימה. והחליף אותה ויש כל מיני שמועות, ויש גם תמונות המראות שהוא הריץ אישה אחת האישה, אבל הוא החליף אותם. בצורה די מהירה.
הוא הריץ אותם לטווח זמן מוגבל.
כן.
בסדר, אבל הם הצליחו להעמיד לו, חוץ מאותו בן שהוא רצח אותו, שעליו אנחנו כבר יודעים.
היה עוד בן שהיה מפגר. והבן המפגר ירש אותו. והיה עצר.
והוא היה עצר?
כן.
ואתה אומר מפגר, אתה מתכוון...
מפגר שכלית. והוא היה למעשה צעצוע בידי הבויארים, ככה שהמטרה העליונה של איוון היום לא הושגה.
באמת, אבל... באיזה שלב איוון היום, אתה אומר, הוא התחיל לשלוט בגיל 3, באיזה שלב הוא באמת מתחיל לשלוט? כלומר, באיזה שלב הוא כבר מורד בבויארים ואומר, סליחה, השלטון הוא שלי ואני מקבל פה את ההחלטות?
בין 17 ו-18.
הוא כבר כנער.
כן, וכל הנער הזה, בתקופה הזאת נערות הייתה כבר...
קצרה יותר מאשר היום. גברו, כן. טוב, היום זה עד גיל 30 נער.
נניח, את פסימית. וכאן יש סיפור שמראה מה האווירה הרוסית באותה תקופה.
כן.
איוון היום הקים כנסייה וסילי בז'נוי, שהיה כל כך יפה שהוא החליט לסנבר את האדריכל כדי למנוע שהוא יבנה במקום אחר כנסייה דומה.
מה זה לסנבר? לעקור את עיניו?
כן. או לפחשות להעביר... כמו במישה סטרוגוף של וילבן.
אוי, נתחיל שוב עם המתכת המלובנת על העיניים. זה דימוי שאני לא יכולה להשתחרר ממנו.
את צודקת, אבל זה גם לא נכון. זאת אגדה, מפני שהוכח שהאדריכל הזה הקים כנסיות נוספות לאחר התהליך שכאילו הוא הסתנבר.
טוב, גם בטהובן הלחין יצירות נוספות אחרי שהתחרש, מי יודע?
את צודקת, הדוגמה היא מאוד מאוד טובה.
אבל בכל מקרה, המניע שלו היה לכאורה לפי האגדה... למנוע מאותו אדריכל לבנות כנסייה שתהיה יפה יותר מזו שלו.
כן, ואני רוצה להגיד לך, אני הייתי בכנסייה הזאת.
איפה היא?
במוסקבה. היא מוזרה מאוד. זה לא דומה למה שאנחנו רגילים לראות בכנסיות הגותיות. זה משהו צבעוני.
גם אני, הכנסייה בקרמלין, עליה אתה מדבר?
כן, כן.
טוב, גם אני הייתי בה.
את היית שם.
הייתי. נזדמן לי. היא כנסייה מאוד יפה. ייחודית.
ייחודית, כן, מאוד ייחודית. כשראיתי אותה, הייתה לי הרגשה שזה מין בניין צעצוע.
צעצוע, ממש.
צעצוע, כן, כן. של ילדים. פראי לגמרי.
אבל גם איוון היום נשמע כמו די ילד בהתנהלות שלו. זה שלי, אני לא רוצה שלמישהו אחר יהיה יותר יפה ממני. הילד, הבן שלו מרגיז אותו, אז הוא מרביץ בו עד שהילד מת. לא נשמע התנהגות
ילד
מיושבת.
ילד הוא אדם מבוגר כאשר רצח את בנו.
אני מתכוונת ילד בדעתו. כן, הוא לא כן. נשמע כמו איש, נגיד, עם אורך רוח.
אני רוצה להגיד שיתכן מאוד שבגלל העובדה שאיוון היה לא שפוי למעשה. זה מסביר הרבה הרבה מן המוסדות הרוסים שהמשיכו לאחר זאת.
כלומר,
היה שנתנו לצער שלטון מוחלט, שמה שהוא רצה לעשות, ושלטון שאף מלך במערב אירופה לא יכול ליהנות ממנו.
השאלה אם זה מכיוון שאיוון היום היה לא שפוי, או מכיוון שהוא היה תאב כוח ושררה.
אבל הוא הצליח להקים את המדינה הזאת, והוריש אותה. ועם ירמק בסיביר, כבש גם את קרים בדרום המדינה, היא הפכה להיות מדינה מאוד מאוד חשובה, אם כי מסביב לים הפלטי, המדינות האחרות ניסו בכל מחיר
לשמור על העצמאות שלהם.
למנוע שרוסיה תגיע לים.
כן.
וזה כמובן היה מאוד מאוד קשה, וזה עד הסוף הכריע את פיוטר הגדול להקים את פטרסבורג כדי להפקיע, כפי שהוא אמר, חלון לאירופה. כדי להבין את המנטליות של איוון, אין לשכוח שהוא רצה להנהיג ספר חוקים אחד יחיד לכל רוסיה, סודבניק, כפי שנקרא.
שזה דווקא צעד נשמע
כן,
חשוב.
כן, אבל אחר זאת קרה משהו בחייו ששינה לחלוטין את עמדתו. אדם אחד שהיה מאוד קרוב לו, הנסיך קרוצקי, כן. עבר לאויב עם כל התוכניות שלו.
מה זאת אומרת?
בגד.
בשביל מי?
קיסר גרמני. וזה כמובן הייתה פגיעה גדולה מאוד גם מנפשו של איוון.
שגם ככה אנחנו יודעים שהיא לא יציבה במיוחד.
בדיוק. בעיקר המעקה הזאת.
זה מה שהוביל.
עוד פחות יציבה. ובסוף חייו הוא מילה מאורגיה לאורגיה לבין התכנסות לתפילות ולהלכה עצמית. לפני הקדוש ברוך הוא.
כלומר, הוא היה עושה את מה שעושה באורגיה, ואז הולך ומתוודל זה ומתחרט.
ושוב אורגיה.
ושוב חזור ו...
כן. ככה שרוסים חזרו שהצער שלהם לא כל כך שפוי. מה שהוסיף...
היו לו עוד כמה סיבות לחשוב כך.
בדיוק.
אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על איוון היום, בינתיים כל האיומות שלו, אם אפשר לקרוא לזה כך, באה לידי ביטוי במישור האישי. הבן שהוא רצח... האורגיות והחרטה ושוב כן. חזרה למישור הזה. הוא היה היום גם מבחינת הציבור? כלומר, הוא פגע בנתינה והוא היה אכזרי
לא,
במיוחד?
לא בדיוק.
אז זה רק במישור האישי.
בדיוק, אבל זה מספיק.
לא, בסדר.
הוא תעצר. כולם מסתכלים עליו. שהוא כתב מכתבים למלכת האנגליה אליזבת כן. וביקש מקלט מדיני. מישהו חשב שהוא יצטרך לברוח מרוסיה. וביקש שהיא תתן לו אפשרות להגיע לאנגליה.
והיא אגב הסכימה?
היא לא הקשיבה, מפני שזה היה כל כך מתאים.
אבל מה, כולם חשבו באותה תקופה שהוא פשוט משוגע?
שהוא לא משוגע, אבל הוא מלך אבסולוטי, עם קפריזות, עם הרגלים מסוימים. נוסף לזה גם מאוד מיסטי, גם מאוד מופקר, ככה שזה הייתה מפלצת. אבל עם זכויות פוליטיות.
מפלצת עם הרבה עוצמה.
עוד איך.
Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуя, спасы, и словно в забытии сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет.
הוא עשה אבל גם דברים שאפשר לזקוף לזכותו. נגיד, אחד מהם הוא ביטל את זכות הלילה הראשון, הידועה לשמצה, של בעלי האחוזות, עם ה...
כן, זה לא כל כך בטוח.
כלומר?
זה מוטל בספק אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה.
רק נסביר אולי קודם, זכות הלילה הראשון, מדובר על כך שבעלי האחוזות, אחרי החתונה...
הבויארים, כן.
הבויארים, אחרי החתונה, נגיד, של עיקר עם... בחירת ליבו.
אם בחירת ליבו מצא חן ביניהם.
אם בחירת ליבו מצא חן ביניהם, הם היו זכאים לקבל את הלילה הראשון איתה, ורק אז היא הייתה חוזרת לבעלה, שזה באמת דוחה, אין לי מילה אחרת האמת.
כן, אבל זה לא בטוח שזה היה.
לא בטוח שזה בכלל היה?
כן. כלומר, היו מקרים מסוימים, אבל אי אפשר להגיד שזה היה חוק.
ואי אפשר גם להגיד שאיוון היום ביטל את החוק הזה?
לא.
אבל אפשר לומר שבתקופתו התמעטו המקרים האלה?
אני מקווה שכן, אבל אין עדויות.
הבנתי. מבחינת התעצמותה של רוסיה בתקופתו, אנחנו יכולים לדבר מעבר לעניין החקלאי, גם על התפשטות גדולה מאוד של שטח.
תראי, קודם כל הייתה משפחת של סוחרים, משפחת סטרוגנוף, אשר רצתה לסחור בפרוות.
אוקיי.
ובקור הפרוות הייתה סיביר. ועל כן, המשפחה הזאת סחרה את ירמק.
זה לא הצער שלך את ירמק?
זה משותף.
הון ושלטון.
בדיוק, בדיוק.
דברים לא משתנים.
כן.
אז כבשו את סיביר בשביל הפרוות של משפחת סטרוגנוף?
לא, לא, לא כבשו את סיביר. התחילו לחדור לתוך סיביר לשם עידוד מסחר בפרוות.
של אותה משפחה.
כן, ולאחר זאת, לאט לאט, הכיבוש התקדם, עד שהגיע במאה ה-19 לאלסקה, כלומר, מסר ברינג.
והזכרת קודם בחצי משפט, שאלסקה למעשה נמכרה לארצות הברית על ידי הרוסים.
$6 מיליון, ועד היום מצטערים. אבל זה פוסט פקטום, זה מאוחר מדי.
טוב, 6 מיליון זה...
כן. היא שווה יותר. אני רוצה להגיד לך שהדמות של איוון היום הפכה להיות סמל הצאריזם. וכל אלה שקמו נגד הצאר, גם בתוך רוסיה, נפנפו בדמותו של איוון היום. כי זה משטר ללא הגבלה, קפריזי, בלתי בטוח, שאפשר לסמוך עליו, שמשתנה מדי פעם, לפי מצב הרוח, וזה היה אולי אחד הגורמים שהשפיע על אי התקדמותה של רוסיה עד המאה ה-19.
אבל היו בימי חייו ניסיונות אקטיביים להתנגד לו?
לא, הם פחדו. וזה מאוד מעניין שבניגוד למקום שהיו מרידות, ברוסיה הייתה אומנם תקופה שנקראת תקופת המהומות,
כן.
כאשר השלטון הצאריסטי נחלש, אבל רוסיה יצאה ממשטר המהומות הללו, שזה דרך אגב, וראתה אפילו מלך פולני במוסקווה. כלומר, זה הם חדרו. המהומות הללו הגיעו לזה שהצבא הפולני, האויין, חדר למוסקווה. אבל לאחר זאת, רוסיה התוששה, הפולנים יצאו, והמדינה הרוסית, צארסטוו רוסקיה, התחיל להתפתח, מדינה הייתה מעצמות של אירופה.
הוא עצמו היה מודע לתדמית הזו שלו? כאיוון היום, כקפריזי, כלא יציב?
אם הוא הגן את האורגיות הללו, ואחרי זה בא להתוודות ולהתפלל ולהקות את עצמו, ולאחר זאת אין לו מנהג שהיה מכה באדמה במצח שלו, כדי להשפיל את עצמו יותר, זה כמובן בשיא התקופות הדתיות שלו.
אף אחת מהנשים שהוא היה נשוי להן לא הצליחה קצת להרגיע? קצת ליישב אותו?
הם לא יכלו, לא העיזו. יש כל מיני תמונות שמראות שהוא היה מעריץ את הנשים אחת אחרי השנייה.
כן.
אבל הן לא יכלו להשפיע עליו. והוא גמר את מלכותו בשם של אדם שבכל זאת חיזק מאוד את המדינה הרוסית, ועשה ממנה ממדינה למעצמה.
מצד שני, הוא הוריש אותה לבנו, שאמרת, היה חסר כישורים בתור
היה מפגר,
מנהיג,
כן,
סבל
כן.
מפיגור שכלי, ורצח...
וזה היה דרך אגב, הבן שלו, כן. היה אחרון, אחרון של השושלת, השושלת של רוריק, רוריק היה סקנדינבי,
אותה, השוודי. אותה שושלת ויקינגית.
בדיוק. וכלומר, כבר לא היה כבר שום דבר מן הוויקינגים, דיברו רוסית, הם לא ידעו שוודית.
מי תופס את מקומם?
בוריס גודונוב, מלכות טרגית מאוד, הוא נרצח, ולאחר זאת באים הרומנובים, ב-1613, שושלת חדשה, בויארים חשובים מאוד, בית רומנוב, אשר תחזיק מעמד עד המהפכה הקומוניסטית ב-1917.
אבל אותו בוריס גודונוב, איך הוא למעשה תופס את השלטון?
מפני שהבויארים החליטו שמישהו חייב לשלוט.
אה, פשוט הבויארים קיבלו החלטה.
כן.
והוא היה אחד מהם.
מהם, ודרך אגב, גם בנו נרצח, כאשר שושלת לא הזיקה מעמד.
מה שאפשר לבית רומנוב להשתלט.
בדיוק.
מי רצח אותו? אנחנו יודעים?
אני לא רוצה להיכנס עכשיו באינטריגות פנימיות של החצר המוסקבאית.
אתה לא רוצה להיכנס לאינטריגות פנימיות של חצר? זה מפתיע אותי.
מפני שיש יותר מדי אנשים, יותר מדי דמויות, יותר מדי הסתפכויות.
אם אתה מנסה לסכם את התרומה של איוונה היום לרוסיה, באיזה מצב הוא משאיר אותה עם אותו?
קודם כל הוא הקים מדינה חזקה, בשלטון עצמי חזק.
עם גבולות רחבים בהרבה ממה שהיה לפניו.
כן, אין ספק. אבל הוא גם קבע את פיגורה, על ידי שהוא לא נתן לה אפשרויות להתקדם, לא המוזות לא פעלו, ופתאום הרוסים גילו במאה ה-19, אחרי מלחמת קרים, שהם מדינה מאוד מפגרת. ואז באה סדרה של החלטות, כמו למשל שחרור האיכרים.
כן.
חופש של אדמות. ואז רוסיה ניסתה לאט לאט להפוך למדינה אירופאית, וכנראה לא כך הצליחה.
בעצם מה שעושה איוונה היום, הוא ממסמר והופך את המשטר הפאודלי שהיה נהוג לפניו, לחלק בלתי נפרד מההתנהלות הרוסית, בספר החוקים האחיד הזה שהוא מוציא.
כן, באופן חלקי. מפני שרוסיה הייתה דו פרצופית בימי איוונה. היה חלק שהיה שייך לצער באופן בלתי אמצעי.
כן.
או פישינה.
כן.
וחלק היה...
שייך לבעלי האחוזות. אבל אחוזות כולם כל... למעשה התבססו על חקלאות בלבד. לא הייתה תעשייה
לא,
ברוסיה.
לא, בסוף לא. והיה מנהג שנתנו לזרים... חסרות משלהם.
לזרים? כלומר, לאנשים שאינם
רוסים? לזרים, הם רוסים. לא רצו שהם יתערבבו עם הרוסים, מכל מיני סיבות. ואחת הסודות של פיוטר הגדול הצעיר, זה שהוא, דרך אגב, בילה זמנו באותם החסרות של הזרים, ואז הוא הבין שרוסיה היא מפגרת, ואז הוא הבין שהמערב הוא מתקדם, ושהוא חייב לנסוע להולנד, ולהיות נגר, ולהקים את הצי הרוסי, מה שהצליח לחלוטין.
זה כבר בית רומנוב במאה ה-18.
כן, בדיוק.
אם כי אמרנו, המעמד הזה של הצמיתים בוטל רק במאה ה-19.
בדיוק. אבל יש גם לאחר בחשבון שהחצר הרוסית הייתה מתקדמת מאוד. קטרינה הגדולה למשל הייתה בקשר עם וולטר,
כן.
עם כל מיני אנשי השכלה אירופאית. כך מצד אחד רוסיה הייתה מאוד מתקדמת בצמרת שלה, ולמר מאוד מפגרת במעמקיה החברתיים.
באותה תקופה שבה איוון היום שולט, מאה ה-16,
כן.
מדינות אירופה האחרות כבר מתחילות לצאת מהחקלאות אל התעשייה.
לאט לאט, כן.
והוא לא מבחין בזה?
קודם כל באירופה, זה לא כך בולט עדיין. התהליך הזה הוא בשלב התחלתי, והוא לא יכול להבין את זה, אם כי הוא היה קשור עם אנשי מסחר בגרמניה.
ואתה אומר, גם התכתב עם מלכת אנגליה, לכן אני שואלת...
הוא לא התכתב, הוא כתב לה.
כתב לה, היא לא ינתה לו. אני מבינה. כן. אבל אני מנסה להבין אם היה כאן פספוס היסטורי בהקשר הזה של קיבוע העיסוק החקלאי על חשבון התחלת הפנייה לתעשייה. מה שהוביל בסופו של דבר להיותה של רוסיה מפגרת בהרבה בהשוואה למדינות אחרות באירופה.
כן, אל תשכחי שהיא ניסחה את נפוליון. וזה נכניס בה את ההרגשה שהיא בכל זאת יכולה להתמודד עם המערב. כמה שנים לאחר הזאת, כשפרצה מלחמת קרים, וכאשר האנגלים והצרפתים חדרו לרוסיה הדרומית, היא גילתה פתאום שהיא מפגרת, שאין לה כבוד, אין לה כל מיני דברים שיש להם במערב.
זהו, אתה מדבר על נפוליון ועל מלחמת קרים שמתרחשים הרבה אחרי איוון היום. בדיוק. אני מנסה להבין האם איוון היום יכול היה להתחיל בתהליך אחר שלא היה מביא את רוסיה לנחיתות כזו בהשוואה למדינות.
זה נכון. אמרתי לך שהיו לו סוכנים גרמנים שיכלו בקושי לחזור לרוסיה מפני שמדינות אחרות כמו שוודיה, כמו קורלנד, כן. כמו ליווניה, מנו את זה, פולין. האויבת הגדולה הייתה פולין. וזה מסביר את השנאה בין שני העמים הללו שהם למעשה כל כך קרובים. גם מבחינת השפה, מבחינת התרבות, אבל לא מבחינה פוליטית, מפני שפולין ורוסיה היו בניגודים מוחלטים. אחת לא יכלה להתרומם מבלי להשפיל את השנייה.
כן. ואם אנחנו מנסים באמת לסכם את התרומה של איוון היום לרוסיה, אז דיברנו על הרחבת השטחים, דיברנו על קיבוע מעמד הצמיתים והעיסוק בחקלאות, ויש עוד עניין שצריך לעסוק בו, שכבר הזכרנו למעשה בתוכנית הקודמת, הוא גם היה מקור השראה לסטלין.
לא ספק, בגלל זה בא לי הרעיון של התוכנית הנוכחית.
כן.
כאשר עשינו את התוכנית הקודמת על סטלין ועל משפטי מוסקבה.
כי סטלין ראה בו מודל לחיקוי, מה הוא אהב? את הרצח של הבן? מה...
אני רוצה להגיד, לא רצח של הבן, אם כי אגב, היחסים בין סטלין ובנו היה גם כן רעי מאוד.
אבל הוא לא רצח אותו.
הוא לא רצח אותו, כן.
לפחות זה.
בנו של סטלין נפל בשבי הגרמנים, וסטלין לא עשה שום דבר לפדות אותו.
פשוט השאיר אותו בכלא?
כן, הבאה שחרור, בתוצאה של גרמניה. אבל מה שחשוב מאוד זה שסרט על איוון היום הופק בימי סטלין, והצליח מאוד מאוד, מפני שסטלין תמך בסרט, בהפצת הסרט, מפני שהוא ראה למעשה באיוון היום דמות חלוצית שבישרה את עצמו.
במובן הזה של העוצמה, הריכוז האבסולוטי של הכוח.
וגם האכזריות.
והאכזריות.
כן.
אלה הדברים שסטלין לקח, ואלה הדברים שבסרט הזה בעצם באים לידי ביטוי, כי אומרים לקהל הרוסי, ראו ראו את העבר, הנה עכשיו הוא מתגלם שוב בדמותו של סטלין.
ואל תשכחי שבסופו של החשבון איוון היום ניצח. על כן הרמז דק מאוד, גם סטלין ינצח, מה שבאמת קרה.
שעה היסטורית. לידתה של מעצמה. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק שוחחו על הצער איוון היום. ערכה נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, ולדי נאומקין ואלון עיני. בתוכנית הושמעו קטעים מוזיקליים מאת המלחינים מוסורסקי, ארטימייב ושוסטקוביץ'. כמו כן, הושמעו קטעי מוזיקה רוסית עממית וקטעים של מקהלת הצבא האדום.